שלום לכולם, אנחנו במאמר וב בזרונים למלחמת הדעות והאמונות, מאמר מאוד עמוק וגם מאוד חשוב. כל מי שרוצה להיות תלמיד חכם אז צריך להפנים אותו היטב, כי בזה עוסקים הרבה משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות הולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומתות רבים מצעירנו בדרכי חיים לדרכי מיטה. המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, ותלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם, די ברור גדרי היהדות, אבל דבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. טוב, אז אנחנו כבר מרגישים שהמאמר הזה הוא קצת כתוב יותר קל מהקודם. מכל מקום, הוא המשך של המאמר הקודם. תכף אני אסביר גם למה. משתוממים הם הרעיונות, פני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. העבודה זרה, אף על פי שהיא לא מצויה כיום בצורה המסורתית שלה, של פסל, עם כתורת וקורבן, אף על פי כן, הרעיונות הם ודאי מצויים בצורה נאופגניסטית, בצורה של הכשרת נטיות של יצר, מתוך אידיאולוגיה. זה הרעיון של העבודה זרה. אדם לא אוהב לעשות רע ולהרגיש רע. אז באה העבודה זרה ומספקת לו אידיאולוגיה. באה ניטשה ומספק לו אידיאולוגיה. זה לא משנה כל כך. אז ניטשה זה בלי מקדש, בלי הצבעים והריחות והקולות. אותו רעיון במלבוש יותר מודרני. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומתות רבים מצעירנו מדרכי חיים לדרכי מיתה. כל מה שהוא ריחוק מהשם הוא מוות. רחוק מדרך התורה זה מוות, זה המוות השחור. מכל מקום הרעיונות, הדעות, הן חודרות דרך ההשכלה, דרך תרבות המערב. ורבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, ותלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. מה הכוונה בירור גדרי היהדות? מגדירים את היהדות ומראים איך הדעות האלה הם בעצם מחוץ לגדר. זה באר נוכרית. אותי עזבו באר מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יחילון המים. אז מראים את הזיוף שבבאר אחר, לאן זה יוביל, מגדירים את היהדות. להגדיר את היהדות זה נכון או לא נכון? מורכב, כי לפי המאמר הקודם, כל הגדרה היא... יש הגדרה שאנחנו אומרים מה היהדות היא לא, ואז זה טוב. אתה אומר, כמו, יש פה מטווח, זה גבולות הגזרה. זה כבר מחוץ לגבולות הגזרה. זה הגדרה חיובית. להגיד זה לא יהדות וכו'. אבל להגדיר את היהדות בהגדרה שהיא ממש ברורה במובן החיובי, זה ממש בעייתי. כמו שלמדנו במאמר הקודם, ביסורים המרכיים, שכל המושגים הם מתפתחים תמיד, והאמונה הקונספטואלית היא תמיד מתברכת ומתגדלת על ידי האידיאל של האמונה. לכן אומר הרב, אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. אפשר להבין את המשפט הזה בשני אופנים, גם אם נאמר שהם מגדירים במובן החיובי, במובן הטוב, מה שאמרנו השוט הראשונה, עדיין זה מסופק. למה זה מסופק? ת, תכף נראה, על זה בנוי המאמר. בייחוד, תואים המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות, מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, אבל פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. אז פה אנחנו כבר ממש מתחילים להרגיש את הניחוח של המאמר הקודם. כי אתה מגדיר את היהדות בהגדרות ידועות, מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, אז כבר שמת פסל ותמונה על הנשמה של היהדות, על התוכן הרוחני. שמת אותם בגבולין שאתה משיג ואתה חושב שזה חזות הכל. על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. אתה יכול להגיד, ודאי, אנחנו מאמינים במציאת מצרים ובעשר המכות. אתה יכול לדבר, כן. היא כוללת כל בנשמתה וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. היהדות היא כוללת כל. היא אוצר הרוחניות ההווייתית, נשמת היש, וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, שתמצא באיזה שהן מן הדתות, או אפילו הפילוסופיות, או אפילו כל השיטות הנהוגות, שיש בהן ניצוצות של אמת, ניצוצות של רוחניות, בין גלויה בנסתרת, כלולים ביהדות. הצד החיובי שיש בכל אמונה, בכל דעה, היהדות כוללת אותו. איך אפשר לומר כזה דבר? איך אפשר לומר? מתוך הבנה של איך בנוי העולם אפשר לומר את זה. מתוך הבנה של מהי התורה ביחס לכל מה שמשתלשה מן התורה. זה שייך להכרת הרזין, להבנה של מה המרכזיות של נשמת ישראל, מה המרכזיות של התורה ואיך הכל משתלשל ממנה. אז אתה רואה איזושהי נטייה חיובית במקום אחר, אתה ודאי יכול למצוא אותה גם בתוך הבית פנימה. אז צפונות הן בא בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. עכשיו הדבר הזה, ההבנה הזאת היא תיצור שיטת מלחמה. מלחמה באמונות ודעות. אם היהדות כוללת כל, אז אתה יכול להתבונן על שיטה אחרת, להיכנס בה, אתה יכול להראות איך הנקודה האמיתית שיש בה היא כלולה ביהדות, ולסלק את הסיגים שיש בשיטה הזאת, מה שנקרא ליקוט ניצוצות. ואז אם אתה מראה לאדם שאוחז בשיטה אחרת את מה שהוא מבקש בתוך הבית פנימה בצורה יותר שלמה ונקייה משטויות, יש סיכוי שהוא יחבור אליך, כי לשם נשמתו נמשכת. הרי הנשמה היא לא נמשכת אל הלכלוך והסיוב, היא נמשכת אל הקודש הפנימי, אל הנקודה האמיתית שיש בה בדרך ההיא. טוב, אבל זה אנחנו נראה תכף בהמשך. מכל מקום, ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, היא יסוד כל המאמר, שבהכללה העליונה, שבתוך היהדות פנימה, היא כוללת כל בנשמתה, כל הנטיות הרוחניות. אם היא כוללת כל, אז גם איך תגדיר אותה? כמו שאתה לא מגדיר את האלוהות, כי היא כוללת כל, היא כוללת כל. כמו שכלול הכל באלוהות המוכללת, אז כל מה שתגדיר הוא כבר פסל ותמונה, הוא מצמצם, הוא מסלף. אותו דבר גם על תגדיר את היהדות. מה שנקרא האידיאל של האמונה. כל הגדרה כזאת לגבי היהדות, היא קיצוץ בנטיותיה ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. הרי היהדות זה בעצם אלוהיות. התורה היא חלק אלוהה ממעל. מה שנשמה היא חלק אלוהה ממעל. קודש הבריחו, אורייתא וישראל כול אחד, תלת דרגין, משתלשלין, דה מן דה, בספר הזוהר. אז טוב, לא מגדירים. כל הגדרה, אז זה קיצוץ בנטיות. מה זה קיצוץ בנטיות? יש כמה סוגי כפירה. כפירה אחת היא כפירה בעיקר. העיקר להיות אידיאליסט. אבל האידיאלים הם אנושיים, הם לא יונקים מהקדוש ברוך הוא. אם יש, אם אין, זה לא מעניין אותי. יש כפירה שהיא נקראת קיצוץ בנטיות. הנטיות, הכוונה האידיאלים. אני מאמין באל, רק לא מאמין בתיקון המידות, בקיום המצוות. זה נקרא נטיות היוצאות מן הנשמה. מנשמת הכל, נשמת הדקול נשמתין. כל הגדרה היא קיצוץ בנטיות, כי אני מצמצם. אתה יודע בדיוק את כל הנטיעות, את כל התחומים שהיהדות כוללת. הפוך בה והפוך בה, דקול הבא, הכל בה. אז מה אתה עכשיו מגדיר? אתה מגדיר, אז כבר זה מצמצם. למה להגדיר? הגדרה השלילית היא טובה, אמרתי. אנחנו אומרים מה לא. אבל הגדרה חיובית היא עלולה להיות פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. דומה הוא בזה ערך ישראל, הנושא היהדות בין העמים, לאיך האדם בין כל הבריות. עכשיו הוא נותן משל יקר מאוד. לבריות רבות יש יתרונות שאינם באדם. אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם, להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה העליונה בעולם. נשים לב שאדם יש לו את כל הכישרונות שיש לחיות. הוא יכול לשחות בים, טוב, לא כמו דג, אבל זה יכול לשחות, כן? הוא יכול לרוץ, לא כמו סוס, אבל הוא יכול לרוץ, כן? הוא יכול... יש בו גבורה, כמו של אריה, לא, לא. וכולי. יוצא שאדם הוא צומח, כן? יש בו את כל הכישרונות של הסגולות שיש בבריאות האחרות. אמנם בצורה תמציתית, אבל כוללת את הכל, הכל מתרכז בו. אז יוצא פה, לבריאות רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי של הסגולות הוא גם רץ, גם שוחה, גם חושב, גם גיבור, ועליית הרוחניות על ידם, בגלל שהכל פה זה ביחד, להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. אין לך כל בריאה כמו האדם. זה... נזר הבריאה, צלם אלוהים. באדם יש גם את הכישרונות וגם את השכל, כמו שאומר הרמב״ם, אדם יש בו אכילה, כמו שיש בסוס, אבל זה רק שיתוף השם לקרוא לזה אכילה, כי הנפש הסוסית היא האוכלת דרך הפה של הסוס, אבל האדמיות כשהיא אוכלת זה כבר קומה אחרת. האדם נהנה מהריחות ומהצבעים ומהטעמים, ולא אוכל מהאבוס או מהרצפה. אז השכל של האדם הוא כולל את כל הכישרונות שיש בכל הבריאות, ועוד יותר מרומם את הכל. לכן האדם הוא חטיבה עליונה בעולם. זה כל זה משל לעם ישראל. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכישרון ההוא בישראל. ולישראל, בתור התמצית של האנושיות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, והם מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה באחדות ניסה. שתבוא, יש עם מאוד טכני. גרמנים הם מאוד טכניים למשל, מאוד. הם כישרון טכני אדיר. מה, יותר מבישראל? יכול להיות. אז מה, ישראל הם כישרון טכני? יש גם כישרון טכני. טוב, יש עוד עם שהוא כדורגל, חבל על הזמן, נכון? מה, אז ישראל לא יודעים לשחק כדורגל? יודעים, בטח, ספורטאים טובים. לא כמו שם, אבל יודעים. יש עוד עם שיש להם כישרון פילוסופי כזה. צרפתים פילוסופיים, אבל גרמנים אגב פילוסופיים, אבל צרפתים עוד יותר פילוסופיים. זה פילוסופיה שונה, הצרפתים והגרמנים אגב. סגנון שונה. בכל מקרה, הפילוסופיה הגרמנית היא גם טכנית קצת. בכל מקרה, אז מה, בישראל אין את הצד הזה? כן, יש, בטח, הרבה יותר אפילו. חכמי ישראל, כל הפילוסופים בעולם, לידם הם כקליפת השום. מכל מקום, גם אם תאמר שיש כישרונות שפה יותר מפותחים, פה יותר מפותחים, בכל מקרה הם מתקבצים בעם ישראל, וזה הופך את עם ישראל למשהו אחר לגמרי, למהות. לא זה הופך, אלא עצם נשמת ישראל היא מקבצת את כל הסגולות האלה בצורה אידיאלית של קודש, שחז"ל אמרו על ירושלים, קרחה דקולה בא, כלומר קרח שהכל בו, ממנו כהניו וממנו נביאיו וממנו מלאכיו, והכל מתוך עם ישראל, יש בו את כל הכישרונות, השופטים, הכל נמצא, אבל בצורה של דבקות בהשם, של אידיאליות קדושה, באחדות נישאה, נשמת ישראל מאחדת אותנו לכדי אדם אחד גדול, מה שלא מצוי אצל הגויים, שכל אחד שם חי לעצמו, אדם עובר ארץ אחרי דור או שתיים או שלוש, הוא כבר שכח שהוא בא מהארץ הקודמת, הוא אפילו יילחם בה אם צריך לצאת לטבע. עם ישראל לא ככה, הוא כולו נשמה אחת החיה בגופים רבים, בדור, וגם בדורות רבים, מופיעה, זה נשמה שמופיעה דור אחרי דור אחרי דור, אותה נשמה, כמו שבאדם יש אטומים מתחלפים, אז הנשמה היא, והנפש היא יציבה, אז גם הנשמה היא רוכבת על גבי דורות רבים, הכל מתאחד, תמצית של כל האנושיות, סגולת העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הסתכלות חודרת זו, ביותר, סליחה, צריכים אנו למאורעות האלה. הסתכלות כללית ומקפת, ואם זה חודרת עד לפנימי פנימיותן, שכל הדעות ותוכני הרעיונות האמונים בעולם. איזה מאורות הוא מדבר? אמרנו על הפרצות, על הדעות הזרות שחודרים למחננו. אתה רוצה לדעת לטפל בהן? אתה צריך קודם כל להתבנן איך בנוי העולם, איך בנוי העם הזה, איך בנוי איך כישרון הרוחני שלו, הוא מחזיק את אוצר כל הרוחניות. כל גילוי רוח כללי. עכשיו, כל זה, תראו, כל זה ככה, זה סוג של איזה הקדמה כזאת, כן? חשובה. עכשיו אנחנו נראה עוד הקדמה, ואחר כך הוא יכרוז אותם ביחד, בסדר? עכשיו, כל גילוי רוח, זה לא בדיוק הקדמה, אבל הוא בונה פה איזה מהלך כזה, כן? כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו, לפי מידת ודאותו. כשם שנותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפם עמו. מה זה גילוי רוח כללי? מחשבה כזאת היא או רעיון שכולל הכל, או כולל הרבה. ככל שיותר כללי, לפי התגברות הכללות שבו, אז יש בו יותר ודאות, זה נמצא במדע. ובגלל שיש בו הרבה מקום לוודאות, אז הוא לא נותן מקום לספק. הוא לא נותן מקום לשיתוף. בוא נראה. הכלליות, הוודאות והאיכות תלויים הם זה בזה. למשל, עכשיו נותן משל. שיטות התכונה הישנות, זה אסטרונומיה, שהיו חזיונות פרטיים, מתפשטים רק על חוג הגבול התכונה בלבד, היה ספק תמון בקרבם, עד שהיה מרגלה בפומאיו של התוכנים, אסטרונומים, שתארי התכונה והנחותיה, אינם רק למצוא איזה הצעה לפתרון שינוי התנועות הרבים של הגרמים השמיימים, שאפשר שהפתרון יהיה באיזה דרך אחר. אז יש כל מיני הסברים שהעולם היה עומד על פילים, אחר כך אמרו הסבר כזה, אחר כך הסבר כזה, זה השתנה עם השנים. אז היה להם גם איזה סוג של סבלנות אחד לשני. אתה חושב ככה, ואני חושב אחרת. בסדר, כל אחד יש לו איזה נקודה, סבלנות. ומיום שחוק כוח המושך, מה שאנחנו מכנים כוח הגרביטציה, החל לפתור את השאלות התכוניות, מתוך שהוא חזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבודות הספק את אבותות הספק. אני אסביר רגע, למרות שזה אמצע המשפט. כלומר, מרגע שחוק המשיכה הוא התגלה, הבינו אותו, אז הסבירו ככה את התנועה הצנטריפיטלית של הכוכבים סביב, נגיד, הירח סביב מערכת השמש. כי יש חוק כוח המשיכה, ויש תנועה במהירות קבועה, וכל הזמן נשארים באותו רדיוס של באותו רדיוס סביב כדור הארץ. טוב, אותו דבר, ככה אמרו, זה גם תנועת האלקטרון סביב הפרוטון בגרעין, או שהכוס הזאת היא נצמדת לשולחן. למה היא נצמדת? כי גוף קטן הוא נמשך לגוף גדול, זה כוח המשיכה, נכון? וכן על זה הדרך המון המון הסברים, הסברים חשובים. זה הסיבה שתפוח נופל לארץ ולא עולה לשמיים. זה היה נחמד אם הכוס הזאת הייתה מתחילה להתרומם פה באוויר, נכון? ולעוף. אבל זה לא קורה, נכון? זה לא קורה. הרבה דברים לא קורים בגלל כוח המשיכה, ודברים קורים בגלל כוח המשיכה. אנחנו כל כך התרגלנו לכוח הזה שאנחנו בונים עליו ממש. עכשיו, אז זה חוק כללי, ואישרו איתו קו. באו כל האסטרונומים וקיבלו אותו. שר כוח. עכשיו, אז זה השליך את אבותות הספק, ומזה בא גם ההבדל השני, שהתכונות הישנות היו נוחות להשתתף אלה באלה. אמרנו שהאסטרונומים הם ככה היו סבלנים, נו אתה אומר ככה, אני אומר ככה, מה זה משנה? שתהיה בריא, שנה טובה שלך. מה שאין כן התכונה החדשה, פה כשהופיע החוק הזה נתגלה, מתוך תכונתה הכללית הוודאית קנאיתי. עכשיו אל תמכור את השטויות שלך, ואי אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונה על ידי כוח המושך, ושאריתם בזה פתרון אחר מתנועות הגלגליות שעל פי הצעות התכונה הישנות. אם אתה מסביר פה כוח כללי, אז הוא כבר כל שאר ההסברים שהם פרטיים, הם מקומיים, הם לא רלוונטיים. זה נשמע כמו הבל וריק. זה משל. עכשיו, גם כן בהופעות הרוח, הייתה אליליות סובלנית והכרה של האחדות קנאית. היהדות היא קנאית, היא לא ותרנית, היא לא ביישנית, היא אומרת את קולה ברמה, היא לא משתפת איתה עבודה זרה. אין אמו אל נחר, נכון? עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. אז העבודות זרות הן לא ככה. אתה אוהב את הבעל, אני אוהב את האשרה, זה משנה. אתה תעשה מה שטוב לך. איך אנשים היום אומרים? העיקר שיהיה מאושר, נכון? הוא מסומם בהודו. העיקר שהוא מאושר. הבת שלה חזרה בתשובה? העיקר שתהיה מאושרת. הוא יצא מהארון? העיקר שיהיה מאושר. זה פלורליזם כזה, העיקר שתהיו מאושרים. אז זה רעיון כזה ותרני של עבודה זרה. באה היהדות ואומרת, מה פתאום? לא זה טוב, לא זה טוב, לא זה טוב. זה קלקולים גדולים. מה פתאום? השם אלוהיכם אמת. יש אמת, יש ודאות, יש הדרכה אלוהית, כללית, למציאות. מה פתאום שאתה מורח אותנו עם התיאוריות השטחיות שלך, או אל הדברים האופנתיים האלה? אנחנו לא סובלניים לכל מיני שטויות. זה ודאות, זה בא מתוך כלליות. היהדות זה הכלליות. אנחנו נבואת משה, האספקלריה המהירה, היא החוק הכללי של היש. סדר העולם, אומר המהר"ל. היהדות, התורה היא סדר העולם. אז אל תבוא אליי עם תיאוריות על סדר אחר. אני לא מקבל אותם. אתה רק הולך ונכשל עם האחיזה העקשנית שלך. כל ההיסטוריה מתקוממת נגדך. כל המציאות, עולם הטבע מתקומם נגדך. אז האליליות אבל היא סובלנית. אתם יודעים, בהודו יש על כל איזה 500 מטר איזה גורו כזה, איזה בבא. זה מוכר להם שיטות רוחניות. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. מה זה משנה? היה פסטיבל שבאו שם 1.5 מיליון עובדי עבודה זרה. וגם מדונה הייתה שם, זה חבר שלי חזר מאוד, הוא לפני הרבה שנים, הראה לי תמונות של פסטיבל. כולם ביחד, מה זה משנה? היהדות היא לא ככה, היא לא מתשתתפת בפסטיבל הזה. היא לא יושבת בשולחן אחד עם כומר ושך. לא. לא, לא דנים איתם, לא דנים עם עובדי עבודה זרה, לא דנים עם הפקולטה לביקורת המקרא, לא דנים עם הפקולטה לפילוסופיה. כל אלה יכולים להמשיך לגמגם מה שהם מגמגמים. היהדות היא, אנחנו יכולים לבקר אותם, להגיד להם, פה אתם טועים, פה יש לכם נקודה אמיתית. זה כן, אבל אנחנו ודאי לא סבלנים במובן הוותרני הזה. בסדר, אתה אומר ככה, אני אומר ככה. כן, יהיה חברים. כן, יהיה חברים, למה לא? אבל אני חושב שמה שאתה אומר זה שטויות. ברור? בסדר? מתוך שהיא כללית, האחדות, ולא פרטית, ודאית, ולא מסופקת, הרי היא מיוחדת ולא משותפת. מיוחדת במובן הזה שהיא יחידה, אז איזבל יש לה כהני אשרה, ואחיו יש לו כהני בעל, מסתדרים, מה זה משנה? אבל אליהו הנביא, הוא שוחט את כהני הבעל, האשרה לא הגיעו שם על הכישון. הכלליות, אבל היו מגיעים גם אותם היה שוחט. הכלליות אינה סובלנית על פי הצורה החיצונה של הסובלנות. אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות. טוב, זה משפט שצריך להסביר אותו. אני לצערי צריך טיפה היום לקצר את השיעור. בסדר? זה משפט. איך בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות, שאני לא חושב שהזמן שנותר לי הוא יספיק. אז בסדר, ראינו כביצה מהמאמר. בסדר? נכון? הספקנו הרבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.